היום אנחנו הולכים להתייחס לנתיב השני בספר נתיבות עולם. כן, ספר נתיבות עולם, המהר"ל מפראג, ספר שמברר את ענייני המוסר ותיקון המידות. ודיברנו פעם שעברה על נתיב התורה. יש בספר הזה למד ב' נתיבות ועוד נתיב אחד שהוא נתיב התורה. נראה אם כן שנתיב העבודה זה כבר נתיב שיש בו גם עבודה מוסרית, עבודה רוחנית. כן, לגבי, ואז צריכים בסופו של דבר להבין איזה עבודה רוחנית יש בנתיב הזה. נתיב העבודה, נקרא לנתיב העבודה. הנושא שלו זה בירור העניין של התפילה. מדוע נקרא הנתיב הזה עבודה? לכאורה, אולי היינו צריכים לקרוא לזה נתיב העבודה שבלב, יכול להיות. אבל באמת המהר"ל, אנחנו נראה עוד מעט שאנחנו נסביר, שהמהר"ל אומר שהמהות של התפילה היא לא הנושא הזה של הלב, לא הדבר העיקרי, הנושא הזה של עבודה שבלב, לא הדבר העיקרי זה הלב, אלא עיקר העניין של התפילה זה העבודה. כן, זה עיקר המהות של התפילה שהיא עבודה. מבחינה הזאת המהר"ל מאוד מאוד מיוחד בכך שמה שמצאנו בדברי חז"ל, הרבה הרבה מקורות לכך שיש קשר בין מצוות התפילה, בין פעולת התפילה לבין הקרבת קורבנות, אז אצל מפרשים אחרים, אצל ראשונים אחרים, אנחנו ודאי שלפי כולם יש קשר בין תפילה לעבודה, לעבודת הקורבנות, אבל הקשר הוא בדברים מסוימים, לא קשר שבאמת שאנחנו באים להגדיר מה זה תפילה. תפילה, תחשוב על כל הרעיונות שיש בעבודה, שיש בהקרבת קורבנות, וכל הרעיונות שיש בתפילה זה אותם רעיונות. אז אצל רבים רבים מגדולי ישראל זה ודאי לא בנוי ככה. קורבנות זה, כן, להבין את עניין הקורבנות זה עניין אחד, להבין את עניין התפילה זה עניין אחר. והציורים ואיך שאנחנו מבינים הרעיונות שיש סביב העניין של הבאת הקורבנות זה רעיונות אולי אחרים מאשר הרעיונות שיש סביב עניין התפילה, עבודת התפילה אצל רוב המפרשים. והמהר"ל בונה את הנתיב הזה על כך שאותם רעיונות שיש בקורבנות יש גם בתפילה. אין הבדל בין עבודת הקורבן לעבודת התפילה. אם אנחנו, מבלי להיכנס לעומק, אז כשאנחנו חושבים, האם יש באמת עבודת הקורבן, עבודת התפילה היא אותה עבודה, אז באופן פשוט נראה לנו ככה יותר שעבודת הקורבן זה יותר האדם מביא אל הקדוש ברוך הוא. זה פחות עבודה שהאדם עושה איזשהו תהליך פנימי, זה יותר משהו לבטא את הנוכחות האלוקית, או להודות לקדוש ברוך הוא, דברים מעין אלה. ולעומת זאת, התפילה היא נראית איזה משהו שהוא פועל יותר, איזושהי עבודת הרצון, התעלות הרצון, בוודאי שלפי הרמב״ם, אז הרעיונות שיש סביב התפילה הם רעיונות שהרבה יותר קשורים למדרגה הרוחנית של האדם, לעומת הקורבנות שזה יותר איזשהו סדר של עבודה כדי שהצדדים של עבודה זרה או כל מיני דברים יותר מוחשיים לא ישתלטו על האדם, ועוד ועוד מפרשים רבים שיגידו רעיונות שונים. המהר"ל לא כך, המהר"ל באמת מבסס את הרעיונות של התפילה על הרעיונות של הקורבן. זה שניהם אותו עניין, שניהם זה ממש אותו רעיון, ולכן המהר"ל קורא לנתיב הזה נתיב העבודה, לא נתיב דווקא העבודה שבלב. נכון, כשאנחנו מדברים על העבודה, אז יש סוג עבודת הקורבנות ויש סוג עבודה שבלב, אבל הבסיס הוא נתיב העבודה. עכשיו, אז מה ההתבוננות של המהר"ל בעניין התפילה? כן, מה החידוש של המהר"ל בעניין התפילה? מה אנחנו מוצאים מדברי המהר"ל? אז כדי להסביר את העניין, ניתן בצורה מאוד קצרה תפיסות, יש המון המון תפילות, תפיסות על תפילה, כן, אבל ניקח לומר שני תפיסות מאוד מאוד יסודיות שאנחנו מוצאים על עניין התפילה, נאמר, בין הראשונים, ואחרי כן אנחנו נראה איך המהר"ל מפתח את העניין הזה של התפילה. אז ניקח את המחלוקת הגדולה הזאת שיש בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, מחלוקת באמת מה העניינה של התפילה. המחלוקת היא מתחילה קודם כל, יש מחלוקת עד כמה באמת, תפילה איזשהו דבר בסיסי בחיים של הבן אדם, שלפי שיטת הרמב״ם, תפילה זה דבר בסיסי שמלווה את החיים של האדם, כן, הרמב״ם. ולכן יש מצווה להתפלל כל יום ויום, יש מצווה דאורייתא כל יום ויום להתפלל. זה בוודאי אומר שהתפילה זה משהו שהוא איזושהי עבודה קבועה שהאדם צריך לעבוד. כן, זה עבודת התפילה. ולפי שיטת הרמב״ן, הרמב״ן סובר שיכול להיות שאין מצווה בכלל מהתורה להתפלל, אלא מה? זה רק צ'ופר שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם זכות כזאת. התפילה היא פועלת. כלומר, האדם נמצא בעולם הזה, ואדם שנמצא בעולם הזה, הוא נמצא עם השגחה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, בני חי ומזוני, הקדוש ברוך הוא דואג לנו, כן, בזה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא מפרנס את העולם, אז הקדוש ברוך הוא דואג לכל אחד ואחד בבני חי ומזוני, ויש איזושהי רמה מסוימת של השגחה פרטית, שכל אחד ואחד מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. תפילה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאם אנחנו רוצים עוד יותר להגביר את ההשגחה הפרטית עלינו, ועוד יותר לזכות ביותר סייעתא דשמיא, וביותר שפע, ביותר ברכה, אז הקדוש ברוך הוא ברא סדר כזה, שאדם שמתפלל לפניו ומבקש ממנו, אז כן, נהיה לו השגחה, כן, נהיה לו יותר השגחה פרטית עליו. זה לא שהאדם חייב להתפלל, אלא זה זכות להתפלל. אתה רוצה יותר שפע, אתה יותר ברכה, אתה רוצה יותר ברכה, אז אתה יכול, כדאי להתפלל. אז באיזשהו שלב אומר הרמב"ן, לא, יכול להיות שיש גם מצבים שאדם חייב להתפלל. מהם המצבים שאדם חייב להתפלל? המצבים שאדם חייב להתפלל זה כשיש מאורעות מיוחדים. כשיש מאורעות מיוחדים, כגון בזמן של מלחמה, בזמן של צרה, בזמן של תענית, אומר הרמב"ן, שם יש חיוב תפילה. למה שם יש חיוב תפילה? שם חיוב תפילה, הפירוש הוא כזה. אתה בא אליך איזושהי צרה, אז אתה צריך, אז התורה מצווה עליך להתפלל, כי התורה רוצה בעצם שתבין שהסייעתא דשמיא היא לא תבוא לך על ידי זה שתלך למחשפים, תלך לקוסמים, תלך לכל מיני דברים אחרים כאילו. בדרך כלל, החיים שלנו, כשאין לנו צרות ואין לנו שמחות מיוחדות, זה חיים זורמים, רגילים, טבעיים. אין חשש שהאדם, אני יודע מה, יתפס בכל מיני דברים שהם לא לעניין. אבל בזמן של צרה, יש חשש שהאדם יתפס, כיוון שבאופן טבעי, האדם נמצא בצרה, והחיים הם מאוימים, יש חשש שהאדם יתפס בכל מיני תפיסות, אני יודע, דמיוניות, והוא יפנה לזה, אז פה התורה מצווה ואומרת, בזמן של צרה, רק, תפנה רק אל הקדוש ברוך הוא, אל תלך לא אל הקוסמים, לא אל המחשבים, זה יותר כזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, להמשיך להאמין שכל מה שקורה לך זה תלוי בקדוש ברוך הוא. איך אתה ממשיך להאמין שכל מה שקורה לך זה תלוי בקדוש ברוך הוא? בזה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא. אז לפי, רגע, אז לפי הרמב״ם, שזה מצווה כל יום ויום, איך נגדיר מהי מצוות התפילה? אז לפי הרמב״ם, הרמב״ם מסיים את מורה נבוכים, והוא מדבר הרבה על, על העניין הזה של התפילה גם, מבחינה רעיונית, אז נאמר כך, הרמב״ם אומר, מהי עבודת התפילה? עבודת התפילה היא כזאת, וידעת היום, והשבות על לבביך. זאת אומרת, וידעת היום, זה עבודת התורה, זה נתיב התורה. כן, וידעת היום, זה האדם צריך ללמוד את את המושכלות האלוקיות, האדם צריך להתבונן במחשבות הנכונות, מה הוא צריך לחשוב. זה וידעת היום, אומר הרמב״ם, זה שהאדם יודע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, זה עוד לא גורם לזה שהאדם הוא אפוף בידיעה הזאת. הידיעה בשכל היא עוד לא חודרת לכל הנפש של האדם, לכל הלב של הבן אדם, לכל שאר כוחות החיים. אז בעצם מהי עבודת התפילה? עבודת התפילה היא את כל האמת שאתה מאמין בה, אתה צריך כן, להתבונן בה, לייחד זמן, יש חיוב כל יום ויום להתבונן, לייחד זמן ששם אתה עוזב את כל המחשבות על הדברים האחרים, כל כולך מתרכז בעניין האלוקי, בהתבוננות על האלוקות, בהתבוננות על ההתגלות האלוקית, ואתה ממלא את לבבך באמיתות האלה. זה הוידעת היום השבות על הלבך. אז מה זה עבודת התפילה? עבודת התפילה היא לקחת את כל התורה שאנחנו לומדים, את כל המושכלות שאנחנו לומדים, ולהשיב אותם אל הלב. זה לפי הרמב״ם עבודת התפילה. אז ברור לנו למה לפי הרמב״ם העבודה הזאת היא עבודה יומיומית. היא עבודה יומיומית בגלל שכל יום ויום זה להגיע לרמה הזאת שאתה כל יום ויום כן, את כל החושים שלך, כל הציורים שלך יהיו על פי הידיעות האלוקיות, זה עבודה מאוד מאוד גדולה. ככה לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ן, עבודת התפילה היא לא עבודה דירית, אלא זה עבודה, זה זכות, אפשר להתפלל כל יום, אפשר להתפלל כל רגע, אין שום בעיה, זה אבל אין חיוב. זה אם אתה רוצה שפע אלוקי, אם אתה רוצה להיות סמוך על שולחנו של המלך, אתה רוצה לזכות להיות על שולחנו של המלך, אתה רוצה שיהיה לך הרבה שפע מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה המופלאה הזאת שנקראת תפילה, בוודאי. אל תחשוב שהמתנות או שהשגחה עליך תבוא ממקום אחר, זה לפי שיטת הרמב״ם. בוודאי שלפי שיטת הרמב״ם, עיקר התפילה זה לא החלק של הבקשה, זה לא החלק של ההודעה. לפי שיטת הרמב״ם, עיקר התפילה זה עצם העמידה מול הקדוש ברוך הוא, זה עצם השבח, עצם ההתבוננות בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, במושכלות האלוקיות, ואיך הקדוש ברוך הוא מתגלה, זה עיקרה של התפילה. לפי הרמב"ן, נראה שעיקר התפילה זה הבקשה, זה הסייעתא דשמיא שבאה כתוצאה מהתפילה. ככה המחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. מה המצב של, עכשיו אני אומר את הדברים האלה, כי אני רוצה להעמיד את הדברים האלה אל מול המהר"ל. איזה מערכת יחסים התפילה באה לבנות, כן, מה שאת התפילה בונה. אז אני רוצה לדבר שיש בעצם שלוש סוגי יחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הסוג יחסים אחד נקרא לו מערכת יחסים שאנחנו כמו השרים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כן, זה שמבינים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מביאים את רצונו של הקדוש ברוך הוא אל העולם, זה כאילו אנחנו האנשים הכי חשובים של הקדוש ברוך הוא, וככל שאנחנו יותר מבינים את רצונו של הקדוש ברוך הוא ומזדהים עם רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז יותר הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בעולם. זה הייתי קורא לזה סוג מערכת יחסים של שר. שר, אנחנו האנשים שמביאים את דבר השם לעולם, את התובנות האלוקיות לעולם. זה מערכת יחסים של שר. יש מערכת יחסים אחרת שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. שאנחנו יודעים את הדבר הזה שכל בעיה שיש לנו, כל צורך שיש לנו, מי הדואג שלנו? מי האבא שלנו? מי דואג לצרים שלנו? זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו בחינת בן, והייתי אומר בחינת בן קטן, לא בחינת בן גדול. כאילו בחינת בן שבא ומבקש מהקדוש ברוך הוא, וכן, זה הבחינה של ככה אנחנו צריכים לבוא לתפילה. כן, הבן יקיר לי אפרים, כן, מבחינה הזאת של להיות בן כזה של הקדוש ברוך הוא, זה מבחינה של זה. אז אני חושב כך, שלפי הרמב״ם, התפילה היא מאוד 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 מחזקת את הצד שאנחנו נהפכים להיות אנשי מעלה, אנחנו נהפכים להיות אנשים עליונים. כל תפילה היא עושה אותנו, ככה הרמב״ם צייר, האדם מזמן התפילה הוא נהיה כמו מלאך אלוקים. כן, האדם נהיה כמו מלאכי מעלה כזה, שהוא נהיה שר חשוב, הוא נהיה מישהו שהעניין האלוקי שורה עליו, והרוח האלוקי שורה עליו, וכמעט זה כמו רוח נבואה כזה, אנחנו נפרים להיות נביאים, מביאים את דבר השם לעולם הזה, זה מה שהתפילה צריכה להביא אותנו. כלומר, שעות התפילה הם צריכים להיות שעות כאלה, כאלה תרכיזיות כאלה, מרוכזות כאלה, שאנחנו מגיעים ל... ל, 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 להתפשטות מן החומר ולזה שאיזושהי רוח אלוקית שורה עלינו. זה מה שצריך לעשות, זו עבודת התפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מזכור. לפי הרמב"ן, העניין של התפילה זה במקום לסמוך על הטבע, במקום לסמוך על הפרנסה, בעיקר זה לבנות את זה שאתה יודע שאתה בנו של הקדוש ברוך הוא, יכול לבקש לפניו ולהביא לפניו. טוב, מה אמר הלום? אז אני חושב, מה? עכשיו, המהר"ל. המהר"ל, אני חושב, בא להסביר לנו שהעניין של התפילה זה לבנות מערכת יחסים של עבד. מלך ועבד. כן, או אדון ועבד, לא מלך ועבד. אדון ועבד. ולכן הוא קורא לזה נתיב העבודה. יש פה איזה משהו מהותי, שהמהות של התפילה היא לפתח את המושג הזה שנקרא שאנחנו נפחים להיות עבדי הקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו נפחים להיות עבדי הקדוש ברוך הוא. בוודאי שלפי המהר"ל, מצד אחד הוא דומה לרמב״ם, מצד שני הוא קצת דומה יותר לרמב״ם. זאת אומרת, בוודאי שלפי המהר"ל התפילה זה לא איזשהו דבר ש... מתנה, שהקדוש ברוך הוא רוצה, נותן לנו מתנה כזאת מופלאה, אם נרצה, נתפלל לפניו. לא, זה מחויבות, זה עבודה. זה כל יום ויום אתה צריך לעשות את העבודה הזאת של העבד. ואולי זה אחד מהעבודות הכי שחודרות או פועלות בנקודות הכי הכי עמוקות, הכי נעלמות כזה. יש פה איזושהי עבודה מאוד מאוד גדולה. כשאתה בא לבנות את המושג הזה שאתה עבד. שאתה עבד. כן, זה בא לבנות את המושג הזה שאתה עבד של הקדוש ברוך הוא. אז ודאי שלפי המהר"ל זה לא איזושהי מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, מתנה, אם תרצו אותי, אני בשבילכם. לא זה התפילה. התפילה היא עבודה עצומה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, שנעבוד לפניו. כן, אנחנו צריכים לעבוד לפני הקדוש ברוך הוא. זה מצד אחד. ואז מהבחינה הזאת זה ודאי דומה לרמב"ם. אבל מצד שני, אי אפשר לבוא ולהגיד שעניין העבודה לפי המהר"ל זה שבזמן העבודה האדם מפתח את כישרונו, והוא מגיע לאיזושהי רמה כזאת שהוא רוח אלוקים שורה עליו. בסופו של דבר כן, אבל לא מצד הרוממות שלו, מצד הכוחות ההתבוננות הגדולה שלו, או משהו מעין זה. לפי עניות דעתי, לפי המהר"ל, המהר"ל בזה קצת ליטאי. מה זאת אומרת המהר"ל בזה קצת ליטאי? המהר"ל קצת אומר שהמושג הזה, מה שהרמב"ם מדבר, שהאדם צריך להסתכל במושכלות האלוקיות, ואז אחרי כן צריך עוד איזושהי עבודה של לא רק בידעת המשאבות האלה לבריך, המהר"ל אומר, שתי העבודות האלה הן כבר תמונות בנתיב התורה. כלומר, עצם הדבר הזה שאנחנו לומדים תורה, ואנחנו מלבישים את עצמנו בשכל האלוקי, זה העניין של התורה. העניין של התורה זה שאנחנו נפחים להיות מזוהים עם השכל האלוקי. איך זה עובד? עצם המחשבות, עצם הלימוד של התורה, עצם זה שאנחנו מדברים דברי תורה, זה כבר תיקון של השכל. לפי הרמב״ם, כל התיקון זה תמיד ברמת השכל. ולכן הרמב״ם באמת, לפי הרמב״ם, עבודת התפילה היא גם בסופו של דבר לקחת את השכל, שהשכל יקרין ויתלבש גם בצורה כזאת של והשבות על אלוהיך. כן, זה באיזושהי מידה, זה מה שקצת כן, חסידות חב"ד עשו, הם לקחו בעצם את הרמב״ם והפכו את הרמב״ם, שהרמב״ם זה לא רק בידת היום, אלא עיקרו של הרמב״ם זה השבות על אלוהיך. כן, לקחת את ה תובנות השכליות, כן, כל העניין של חב"ד זה לקחת את המושגים, את התובנות האלוקיות, להפוך אותם לתובנות ככה אלוקיות, ולהלמיש אותם בצורה נפשית יותר. כן, זה והשבות האלה עליך. אז בזה אני חושב שהמהר"ל הוא קצת יותר ליטווק. זאת אומרת, מה זאת אומרת יותר ליטווק? במובן הזה ש אדם לומד תורה, עצם זה שאדם לומד תורה, כבר זה תיקון, כן, נהיה לו תיקון, בזה שהשכל האלוקי מתלבש בו. עבודת התפילה זה עבודה מסוג אחר. עבודת התפילה היא עבודה מסוג אחר. איפה זה מאוד בא לידי ביטוי, למשל, ההבדל הזה? בפרק, דרך אגב, כן, המהר"ל פה בנתיב העבודה, יש פה הרבה פרקים, אבל הפרקים, הפרק הכי תרכיזי על תורה זה ודאי תמיד הפרק הראשון, ומבחינת הפרקים, זה ששת הפרקים הראשונים, הם שישה פרקים ככה של ברורים סביב הדברים הבסיסיים של תורה, של תפילה, כן. או, אני רואה עוד מישהו משיעור ג' אז המהר"ל מדבר בתחילת פרק שני על המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אז השאלה למה? כן, בסדר, הוא לא למד תורה, אז גם לא יתפלל, לפחות שיתפלל, נכון? אדם בסדר, לא מצליח ללמוד תורה, אז גם נגיד לו, אל תתפלל? מה זה מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילות תועבה? אז לפי הרמב״ם זה מאוד פשוט, מה אתה מתפלל? אתה תעמוד ואתה תנסה להשיב ללבבך את מה? את הדמיונות שלך, את המעצות שלך, את מה אתה תעשה שם? מה אתה עושה בתפילה? זה משהו בסיסי. כזה, שאם אין לך תורה, אין לך מה להתפלל. כן? התפילה היא לקחת את התורה ולהפוך אותה לחלק מהנפש שלך. אין לך תורה, אין לך מה לעשות בתפילה. ככה לפי הרמב״ם. אבל המהר"ל לא מסביר ככה. המהר"ל מסביר, כי למה? כי לפי המהר"ל, עבודת התורה היא עבודת השכל. עבודת התפילה היא לא עבודת השכל, היא עבודת הנפש. המהר"ל מסביר, אני בונה לך כאן את הספר הזה, נתיבות עולם, התחלתי בשלוש נתיבות. תורה, תפילה, גמילות חסדית. למה זה הסדר? אומר המהר"ל, יש פה סדר, שהאדם יש בו שלושה כוחות, שלושה חלקים, יש באדם שלושה חלקים, יש באדם את החלק השכלי, יש באדם את החלק הנפשי, יש באדם את החלק הגופני, וככה אני מתחיל לך לבנות את הספר. אני מתחיל, קודם כל אמרתי לך את הנתיב הראשון, נתיב התורה, שזה הצורה שאתה מתקן את השכל. כן? איך אתה מתקן את השכל שלך? כשאתה לומד תורה, אתה מלביש, אתה, כן, את כל התובנות של השכל האלוקי, אתה לומד אותם, מבין אותם, מתלבש בהם, וזה, זה התיקון העצום הזה, שהאדם הוא שייך לדבק בשכל האלוקי, אוח, זה הדבר הגדול ביותר. וכן, יש אבל חוץ מזה, לאדם יש נפש, הנפש של האדם זה החיות של האדם. מה איך האדם מרגיש את החיות שלו? תחושות החיים של האדם, זה עצם האדם, זה הנפש. ויש באדם גם את הגוף. הגוף זה אומר שיש גם חלקים שמאוד קשורים למציאות של העולם הזה, למציאות החומרית, וגמילות חסדים, מין טיב גמילות חסדים, אני מתעסק עם מה, כן, הקשר אל הגוף הוא קשר שיכול מאוד לסבך את הבן אדם, והתרופה שאני נותן לסיבוך הזה של הגוף זה גמילות חסדים, לא ניכנס לדבר הזה, זה פרק שמדבר על טיב גמילות חסדים, נסביר את זה יותר לעומק. למה הנושא הזה של גמילות חסדים קשור לתיקון הגוף. אבל אנחנו יותר עכשיו מתמקדים בנושא הזה של תפילה. תפילה, אומר המהר"ל, היא לא עבודה שכלית. היא לא תיקון השכל. היא קשורה לנפש. היא תיקון הנפש, או היא העלאת הנפש. וממילא, מה היחס בין תורה לתפילה? היחס בין תורה לתפילה, אומר המהר"ל, זה לא זה שהתפילה היא תרגום של התורה. לא! הוא מביא על זה את מה שחז"ל הביאו. איך הוא מביא את זה? איפה הוא מביא את זה? את ה... למשל, למה הדבר דומה? הוא מביא את... הנה, כן. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שומרני כי אישון בת עין, אמר הקדוש ברוך הוא, משל, שמור מצוות הדרך, משל לשניים, אחד בגליל ואחד ביהודה, אותו שבגליל היה לו קרם ביהודה, אותו שביהודה היה לו קרם בגליל, אתה אמר אותו שביהודה אל אותו שבגליל, שמור כך מי שבגליל. כלומר, אז אומר המהר"ל, הפירוש הוא כזה, יש שני צדדים, כאילו יש שני צדדים, יש אדם בגליל, יש אדם ביהודה, לזה שבגליל יש קרם ביהודה, לזה שביהודה יש קרם בגליל, וכל אחד אומר, במקום שאנחנו צריך לנסוע אחד לשני, כל אחד נעשה הסכם, אני שומר על הקרם שלך, אתה שומר על הקרם שלי. מה הפירוש? הוא אומר ככה. הנשמה, החלק של השכל, במיוחד השכל האלוקי, היא כביכול הקרם של הקדוש ברוך הוא. זה הקרם של הקדוש ברוך הוא. הנתיב התורה, התורה היא תורתו של הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ונותן לנו את התורה. אז כאילו הקדוש ברוך הוא בא, הקרם של הקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו, זה התורה שהיא נמצאת אצלנו. ומצד שני, הנפש של האדם היא כביכול, זה החיות של האדם. הנפש של האדם היא כביכול נמצאת אצל הקדוש, אנחנו, עבודת התפילה היא ככה המהר"ל יסביר, נתינת הנפש שלנו אל לקדוש ברוך הוא. כאילו, עבודת התורה, כן, עבודת התורה זה הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, את התורה שלו, ואומר לנו לשמור על התורה, להתלבש בחלק שלו. בתפילה המהלך הוא הפוך. הנפש שלנו, כן, שהיא כביכול, יש לה עוצמות, יש לה עצמיות, יש לה מקום, יש לה איזשהו ביטויי חיים, האדם נותן אותה כביכול, משיב אותה לקדוש ברוך הוא. אז כאן אנחנו מתחילים לחזור, כן, מתחילים להגיד את הרעיון הבסיסי של איך שהמהר"ל מתחיל לבנות את העניין הזה של התפילה. אז המהר"ל מבסס את הדברים קודם כל על הפסוק במשלי, זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו. מה יש בפסוק הזה? אז קודם כל המהר"ל אומר, הפסוק הזה הוא הפסוק שאנחנו רואים שיש איזושהי הגבלה בין הזבח לבין התפילה. כלומר, יש קשר בין עבודת הזבח לעבודת התפילה. שניהם זה אותה סוג עבודה, דבר ראשון. דבר שני, יש פה בפסוק הזה חידוש גדול. מה החידוש הגדול? החידוש הגדול, היינו אומרים, תפילה זה... התפילה היא... הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילה שלנו. הקדוש ברוך הוא חפץ בעבודה שלנו. אז אם הקדוש ברוך הוא חפץ בעבודה שלנו, היינו אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר, העיקר שתתפללו. בסדר, גם אם אדם הוא רשע, הוא רשע בכל מיני דברים, אבל לפחות שיתפלל. מה, נגיד לרשע לא יודע להתפלל? בא הפסוק ואומר חידוש. אדם רשע לא מתפלל. בשאר המצוות לא מצאנו כזה דבר. שאר המצוות, לכאורה, אנחנו אומרים, אם רשע רוצה לקיים איזושהי מצווה, נגיד לו אל תקיים את המצווה, ובוודאי אנחנו נגיד לו, תקיים את המצווה. אנחנו נגיד לו, תקיים את המצווה הזאת, תקיים עוד מצווה. בסדר, אתה לא יכול לקיים מצוות אחרות, תקיים מצוות וזה. אבל זה לא... לא... זה לא נכון לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שאדם אדם רשע לא יקיים מצוות. להפך, יקיים קצת מצוות, לא יודעת, יהפך להיות צדיק. אז למה לא נגיד גם בתפילה ככה? אדם מתפלל, יתפלל עוד, יתפלל, עד שיהיה צדיק. מה זה הדבר הזה שאומרים לבן אדם? כן, אל תתפלל. זה דבר שצריך להבין את זה. ובמיוחד, אם עבודת התפילה היא עבודה שהקדוש ברוך הוא צריך אותה, אז בסדר, אז גם אם זה צורך של הקדוש ברוך הוא, אם עבודה זה צורך גבוה, וכמו שכתוב, תפילת ישרים רצונו. תפילת ישרים רצונו משמע שכביכול הקדוש ברוך הוא חפץ, מוצאים לשונות כאלה, הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים, כל מיני דברים כאלה, אז מה, אז למה לא תפילת רשעים? אז הוא אומר כך. כן, המושג של העבודה בדרך כלל זה מושג שכביכול יש איזה שני צדדים. יש אחד שהוא צריך את העבודה, יש עוד אחד שיכול לתת את העבודה, ואז נהיה הסכם. אני צריך את העבודה שלך, אתה יכול לתת את העבודה, אני אזמין את העבודה, אתה תעשה את העבודה, וגם אני ארוויח, גם אתה תרוויח. אז כביכול, אם זה היה הציור של העבודה, אז שכביכול יש שני צדדים פה, שכביכול הקדוש ברוך הוא חפץ, צריך את העבודה. והאדם יכול לתת את העבודה, אז כאילו אנחנו אומרים, אם זה היה ההתבוננות שלנו על מושג העבודה, אז היה משהו יותר עצמי, כאילו העניין הזה של התפילה. התפילה זה מה?
צורך גבוה.
כן, עבודה צורך גבוה כזה, משהו כזה. אז בא המהר"ל ואומר, לא, זה לא בנוי כך. העבודה כאן זה בכלל לא צורך של הקדוש ברוך הוא. מצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שלם. והקדוש ברוך הוא בוודאי לא צריך את העבודה הזאת. ובעצם המושג כאן של עבודה הוא לא במובן הזה שהאדון צריך את העבודה שלי, אלא זה יותר במובן שאני צריך להיות עבד. אני צריך לבנות את הדבר הזה שיש לי אדון ואני נהיה עבד. וכאן אנחנו מגיעים...
עבודת צורך גבוה זה לא קשור לזה?
לא יודע, הוא לא מדבר על המושג הזה, עבודת צורך גבוה. הוא מדבר בהמשך על מה ש... למה שיקור לא מתפלל, ולמה תפילת רשעים זה תועבה, אז הוא כן אומר את הדבר הזה, ש... נסביר את זה קצת זה, אבל לא בדיוק המושג הזה של עבודת צורך גבוה. הוא אומר, עבודה צריכה להיות כדי שאדם יוכל לעבוד את השם. אבל לא אומר את המושג הזה, עבודה צורך גבוה. מה? לא יודע אם זה בעיה, אני אומר לך מה המהר"ל אומר. נכון.
אם הוא
צריך, הוא לא שלם. כן. למה לא? מה נעשה? המהר"ל הוא גם פילוסוף, הוא מקבל את הראש של הפילוסופי. כן, המהר"ל בהרבה מקומות מקבל את הטענות של הפילוסופי. לא, כלומר, צורת ההסברה זה לא, כלומר, זה צורות הסברות אחרות. אני חושב שהמהר"ל כן מקבל את הדבר הזה. אז מה שהוא אומר, הוא אומר כך. מה אומר המהר"ל, זה בנוי בצורה כזאת שמצד הקדוש ברוך הוא אין חיסרון ומצד האדם כן יש חיסרון. כלומר, המהר"ל אומר, זה משהו מהותי בתפילה. המשהו המהותי בתפילה הוא שאדם ירגיש את החיסרון. אבל עוד לפני הדבר המהותי הזה, אומר המהר"ל כך, איך נסביר את זה? נסביר את זה על פי מה שהמהר"ל מביא את את ההבדל הזה שבין הבלעם לבין האבות. כן, הוא מביא את הדבר הזה, הוא מביא את המדרש, רוב הפרק הראשון הוא בנוי על על מה שבלעם בונה שבעה מזבחות ורוצה לתת לקדוש ברוך הוא. ואומר, הנה כל מה שהאבות עשו עבודה לפניך, גם אני עושה את כל העבודה הזאת. וברור שבלעם כשהוא מקריב את הקורבנות, הוא לא מקריב לעבודה זרה, הוא באמת מקריב לשם השם. הוא מקריב לשם השם, אז מה, למה באמת המזבחות של בלעם, עבודת הקורבנות של בלעם, היא לא מתקבלת? ולעומת זאת עבודת הקורבנו ולעומת זאת העבודה של האבות כן מתקבלת. אומר המהר"ל שהבלעם שהוא מקריב את הקורבנות, הוא מקריב את הקורבנות מצד הריבוי. הכל לפי טעותו שהיה סבור כי הקורבן ראוי שיהיה מצד הריבוי. ולכך אמר כי ישראל מקריבים לפניו לא כאחד שם. אני רוצה לומר ש ישראל הם רק אחד, הם לא כל כך רבים. ועדיף שהקדוש ברוך הוא יהיה עובד השם מצד 70 האומות. הרי מה היה כל הוויכוח הגדול בין בלעם לבין האבות או כל הזה, זה האם בעצם עדיף שהקדוש ברוך הוא יעבד על ידי כל הגויים, על ידי 70 אומות, או עדיף שהקדוש ברוך הוא יעבד על ידי אומה אחת. אז אומר המהר"ל, יש פה את היסוד של התפילה. היסוד של התפילה הוא שבתפילה האדם צריך להתפלל, או צריך להתפלל, לגלות את עניין האחדות ולא את עניין הריבוי. אסביר את זה קצת יותר. זה, כן, זה מתאים לתחילת הפרשה, כן, שיש שתי שמות לקדוש ברוך הוא. יש שם אלוקים ויש שם הוויה, שם השם. מה, ופה יש איזשהו הבדל בסיסי. בלעם חושב כשמתפללים, מתפללים לשם אלוקים. ואומר המהר"ל, פה יש את הטעות הגדולה. התפילה היא לא לשם אלוקים, אלא התפילה היא לשם השם. כלומר, יש משהו מהותי בתפילה, שאנחנו מתפללים רק לשם הוויה, ולא מתפללים לשם אלוקים. מה ההבדל הבסיסי בין תפילה לשם אלוקים ותפילה לשם השם? הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והוא מחלק את הכוחות, כן, הקדוש ברוך הוא הולך, מתגלה בעולם, הוא נותן לכל אחד ואחד איזושהי עוצמה, איזשהו כוח, איזשהו חלק מההתגלות האלוקית, והיינו אומרים, וזה בעצם שם אלוקים. שם אלוקים בא לכוחות כולם. שקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בהרבה הרבה הופעות, בהרבה הרבה גילויים, בהרבה הרבה כוחות. אז היינו אומרים, מה העניין של התפילה? העניין של התפילה זה היכולת להרבות את הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לי. באיזושהי מידה זה הראש של הרמב"ן. באיזושהי מידה, ככה הרמב"ן כביכול, זה לא בדיוק, אבל יכול להיות שככה היינו אומרים, שככה הרמב"ן מתבונן על עניין התפילה. שהרמב"ן אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לך שפע, אתה רוצה להגדיל את השפע, אז תגדיל את השפע, זה המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לך תפילה כדי לריבוי שפע. אומר המהר"ל, לא, זה לא תפילה. זה התפיסה של הבלעם. שבלעם בעצם בא ואומר, מה העניין של תפילה, או מה העניין של הקורבנות? הקורבנות זה דרך להרבות שפע. להרבות שפע אלוקי על הכוח שיש לך. אז העבודה בתפילה היא להכיר בדבר הזה שיש לך כוח, ושאם הקדוש ברוך הוא, אם אתה תעשה את הקדוש ברוך הוא שותף בכוח שלך, אם אתה תעשה את הקדוש ברוך הוא שותף בכוח שלך, אז הכוח שלך יגדל. ככה מתבונן בלעם. זה התבוננות בסדר, טובה, נכון? אומר המהר"ל לא. אומר המהר"ל לא. זה היה הטעות של בלעם. זה תפילה מצד הריבוי. המהות של התפילה, שהתפילה היא לא מצד הריבוי. מה זאת אומרת התפילה לא מצד הריבוי? זה אומר כזה דבר, שהמהות של התפילה זה להבין את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברוא את העולם. והקדוש ברוך הוא באמת בורא את העולם, ובאמת הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בצורה של שם אלוקים. התפילה היא בעצם לבוא ולהגיד ששם האלוקים הזה אין לו שום יכולת קיום אם לא מבטלים אותו לשם השם. זאת אומרת, אם האדם לא תופס את הדבר הזה שאין לו ישות עצמאית, שהוא לא מציאות פרטית, שהוא לא איזשהו כוח אחד, אלא שבסופו של דבר יש איזשהו אחדות אחת אלוקית, עליונה, אחדות כוללת, ששם כל הכוחות הפרטיים הם לגמרי בטלים ומבטלים, אין שום קיום לשום הופעה, אם לא שיש לך תפיסה של אחדות, של אחדות כוללת, אחדות אלוקית עליונה, שהאחדות הזאת היא המקור והשורש להכל, והיא עוד לפני כל ההתגלויות, אז אין מקום גם לשם אלוקים. השורש של כל ההתגלויות זה שם השם. נכון, כשיש שם השם, אחר כך יכול להיות שם אלוקים. אבל הבסיס של הכל הוא שאתה בעצם מבטל את הנוכחות שלך, מבטל את הכוח שלך כביכול, ואתה מבין שאין שום דבר, אין עוד מלבדו הזה, אין שום מציאות חוץ מהמציאות של עצם ההוויה, כן, עצם זה שיש הוויה אחת כללית. ממילא, זו המשמעות של עבודת העבד. מהי עבודת העבד כאן? הקדוש ברוך הוא הרי באמת, הוא שלם של עצמו, כלומר, באמת הקדוש ברוך הוא לא צריך את העבודה. אבל מה המהות של העבודה? המהות של העבודה זה שהאדם יבטל את כל ההופעות הפרטיות, את כל ההופעות הכישרונות שלו, את כל ההופעות הפרטיות שלו, ואפילו שזה הופעות נחמדות וטובות, אבל שהוא צריך בעצם בעבודת התפילה להבין שהערך של כל מה שהוא עושה זה תלוי, או זה רק אם הוא מבטל את כל האישיות שלו, את כל הנוכחות שלו לתוכנית האלוקית, לנוכחות כן, לדבר שהוא מעל הכל. זוהי עבודת התפילה. ומהבחינה הזאת, אומר המהר"ל, זה בדיוק מקביל לעבודת הקורבנות. מה זה העניין של הקורבנות? גם העניין של הקורבנות זה לבוא ולהגיד, יש המון 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 כוחות, יש המון המון שפע בעולם הזה, אבל הכל הוא שב אל הקדוש ברוך הוא. הכל הוא שייך לקדוש ברוך הוא. קיים לקדוש, כן, מתקיים מכוח הקדוש ברוך הוא. כאשר מקריבים אל הקורם מורה זה כי הכל שלו. אין זולתו. כאשר הכל שלו, אין, אם כן, אין זולתו, והוא ידבר אחד. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות בתפילה? כן. טוב. אז מה אנחנו צריכים לעשות בתפילה? אנחנו צריכים לעשות בתפילה להביא את התודעה הזאת, או את העבודה הזאת, שכל הערך של מה שאנחנו עושים, וכל הרצון שלנו, וכל מה שיש לנו יכולת בכלל, וכל דבר מה לעשות, הכל מותנה בדבר הזה שאנחנו מבינים שיש איזושהי אחדות אלוקית, ושאנחנו קודם כל מקבלים משם את כל מקור מקור הקיום שלנו, כל מקור החיות שלנו. ובלי הדבר הזה אין שום דבר, העולם בטל ומבוטל. כן, אין עוד מלבדו הזה. במובן הכי עצמי, זה בעצם העבודה של התפילה. אז ממילא הוא אומר, כשאתה שואל את עצמך האם רשע יקיים מצוות או לא יקיים מצוות, בטח שרשע יקיים מצוות. כי המצוות הן קשורות לשם אלוקים. זאת אומרת, המצוות הן קשורות לזה שצריך להופיע כוחות בעולם הזה בצורה מוסרית, בצורה טובה, בצורה הגונה. אז בוודאי שהרשע, אם חלק מהמצוות הוא יקיים, זה בוודאי טוב יותר. אבל מה זה תפילה? תפילה זה לא קשור להופעה של שם אלוקים. תפילה זה קשור לדבר הזה, האם העמידה שלך אל מול הקדוש ברוך הוא היא, האם כל מה שאתה עושה מקבל העצמה מכוח זה שאתה מכיר שבעצם זה לא שלך, מכוח זה שאתה מכיר שהכל קשור למקור האלוקי, ושזה מקור הקיום שלך והחיות שלך, או שאתה בעצם העמידה הזאת מול הקדוש ברוך הוא נותנת לך עוד יותר את ההרגשה הזאת שאתה תוכל לעשות את מה שאתה רוצה. אז אומר המהר"ל, התנאי בתפילה הוא אם אתה ישר או רשע. הישר הוא לוקח את התפילה, כן, הישר הוא לוקח את התפילה, תפילת ישרים רצונו, למה? מפני שהישר, מה מתרחש אצל הישר אחרי שהוא מתפלל? אחרי שהוא מתפלל, אז הישר נמצא באיזושהי תודעה כזאת של ענווה, באיזשהו מצב כזה של נתינת עוד יותר מקום לקדוש ברוך הוא, כן, שהאחדות האלוקית תתגלה בעולם. לעומת זאת, הרשע, כשהוא מתפלל, אז בעצם צורת התפילה של הרשע היא מעין שוחד כזה. זאת אומרת, הוא מבין, הוא מקבל, זה כמו בלעם. שבלעם מבין את הדבר הזה שהוא לא יוכל לעשות נגד הקדוש ברוך הוא שום דבר. והוא מבין את הדבר הזה שצריכים באיזושהי דרך לשתף פעולה עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא תכיר בקדוש ברוך הוא, בסוף הוא יתקע אותך, הוא לא ייתן לך לזוז, לא ייתן לך זה, אבל כל מה שאתה משתף פעולה עם הקדוש ברוך הוא, זה כי אתה רוצה להגיע לרגעים האלה שאתה תוכל להיות בפני עצמך, שאתה תוכל כאילו לעשות את עצמך. זה לא זה שבלעם בא ומקריב את כל הקורבנות כדי באמת, כי הוא מכיר בזה שבאחדות האלוקית, הוא מכיר בשם אלוקים, אבל הוא לא מכיר בשם השם, כאילו הוא לא מכיר בדבר הזה שהעלול הוא כל כולו תלוי בעילה, שאין שום עצמאות לבן אדם, אין שום יכולת לאדם לעשות את רצונו, ושבעצם כל רצונו של האדם זה בגלל שעשה רצונך כרצונו, בגלל כן, שאתה מבטא באיזושהי דרך את הרצון האלוקי. אז לכן תפילת רשעים תועבה, כי הרשע כשהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא עומד מול הקדוש ברוך הוא, והעמידה הזאת תגרום לו שיותר האחדות האלוקית תתגלה, אלא התפילה בעצם של הרשע היא פועלת על הרשע מהלך, בעצם מהלך הפוך, כן, זה פועל על האדם, זה פועל על הרשע את איזושהי הרגשה שהוא כבר גם אם הקדוש ברוך הוא מסתדר, ואז הוא כבר באמת יכול להיות עצמאי. כל עוד שהוא לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא, עוד לא יקריב קורבנות, בלעם לפני שהוא יקריב את הקורבנות, אז מה הוא חושב? אני אלה, אני יודע את הדבר הזה שאני לא אוכל לדבר מטוב ועד רע, ויש לו איזושהי תודעה כזאת שהוא יודע שהוא לא יכול לגמרי ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מקריב קורבנות, אז מה הוא חושב? די, קניתי את הקדוש ברוך הוא, כבר שיתפתי פעולה עם הקדוש ברוך הוא, ואז אני כביכול אוכל לעשות מה שאני באמת רוצה. אז זה תפילת זה הדבר הזה שתפילת הרשעים היא תועבה. אומר המהר"ל בכוונה, הפסוק אומר את זה בצורה כזאת, שזבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו. למה פה כתוב זבח ופה כתוב תפילה? אז זה ברור שהרעיון הקורבן, אחרי כן המהר"ל יסביר בהמשך הנתיב, שנכון שעבודת התפילה היא כל כולה גילוי האחדות האלוקית. ותמיד יש לי את הציור הזה, שבעצם איפה יש את המושג הזה של התפילה בפעם הראשונה? בספר בראשית, בפרק השני, כן, שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן לעובדה או לשומרה. מה בעצם הפירוש? הפירוש שם הוא בנוי בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. פרק ראשון זה פרק של שם אלוקים. מה זאת אומרת זה פרק של שם אלוקים? זה הקדוש ברוך הוא באמת בורא עולם עם המון 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 לבושים, עם המון המון התגלויות. כל עוד שלא הגיע האדם, עוד אין שם הוויה. עוד אין את האדם שהוא זה שיעשה את החיבור בין בכל העולם הזה של הקדוש ברוך הוא. כן, העולם הוא עולם מופלא, ויש בו המון המון דברים מופלאים, אבל אין את מישהו שידביק. אפילו המלאכים שנבראים בפרק ראשון, אבל עוד אין תפילה. מהר"ל כאן אומר את הדבר הזה. לא רק שהרשע לא יכול להתפלל, גם המלאך לא יכול להתפלל. למה המלאך לא יכול להתפלל? המלאך לא יכול להתפלל כי גם המלאך הוא בעצם עניינו הוא עולם הריבוי. מה זאת אומרת המלאך עניינו עולם הריבוי? המלאך הוא לא יכול, אין לו את התפיסה הזאת של להביא את האחדות של הקדוש ברוך הוא לעולם. אין למלאך את הכלליות הזאת שהוא יכול באמת להביא את הרעיון של האחדות לעולם. המלאך יש לו את השליחות שלו שבה הוא יודע להתרכז, אותה הוא עושה פיקס, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. גם המלאך הוא חלק מעולם הטבע, גם המלאך הוא חלק מעולם אלוקים. מהעולם שמתגלה בשם אלוקים. התפילה היא בעצם באה להעביר אותנו לפרק ב' של ספר בראשית. מה הכוונה באה להעביר אותנו לפרק ב' של ספר בראשית? באה להעביר אותנו לזה שעם כל זה שהעולם הוא בנוי מהמון המון המבושים, עיקר עבודת האדם, מה זה הקדוש ברוך הוא שם את האדם לעובדה או לשומרה? לשומרה זה באמת לא תעשה לקיים את המצוות. לעובדה זה להתפלל. מה זה התפילה הזאת? התפילה היא מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו נפש, ואנחנו כביכול, יש לנו את הקרם הזאת, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה, את הקרם הזאת אנחנו נותנים לך, אנחנו כן, ממליכים אותך על הקרם הזאת. אנחנו מבינים את הדבר הזה שכל הבריאה, כל כולה היא בעצם התוכנית שלך, האחדות שלך, המקור החיים של, של, של כל הבריאה הזה, זה הקדוש ברוך הוא, זה עבודת התפילה. אז זה עבודת התפילה. עכשיו, בוודאי שאחרי שהאדם מגיע למדרגה של תפילה, אז המהר"ל אחרי כן מסביר את המושגים האלה, שכביכול האדם מקבל מקום ליד הקדוש ברוך הוא. כביכול האדם הוא נהיה מזהה את המקום שלו, שבעצם מה המקום האמיתי שלו? המקום האמיתי שלו זה כפי מידת הקבלה של האחדות של הקדוש ברוך הוא בעולם, כפי כמה שהוא מצליח להזדהות עם המלכות של השם בעולם, אז זה מקומו של האדם, ואז ברגע שהאדם מקמל מקום ליד הקדוש ברוך הוא, אז ממילא זה, אחרי כן זה גם מביא שפע מאוד גדול לבן אדם, כי בעצם אז הסייעתא דשמיא שיש לבן אדם, זה לא שיש סייעתא דשמיא לבן אדם, אלא זה, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ממליך אותי, אז אז בוודאי דרכו אני אוכל להיות יותר מלך בעולם, יותר יתגלה אחדותי בעולם, ובוודאי גם בשפע מאוד גדול בעולם. אז הקורבן הוא בעיקר החלק של העבודה שהאדם כביכול נותן לקדוש ברוך הוא. התפילה זה כבר מה שהאדם מבקש מכוח זה שהוא לידו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש בשביל הקדוש ברוך הוא, זה, או מבקש כדרך להביא את האחדות של הקדוש ברוך הוא לעולם. וזה מה שכתוב בפסוק. זבח רשעים, הזבח שזה החלק שכביכול האדם נותן לקדוש ברוך הוא, אפילו הזבח של הרשע הוא תאבה. לעומת זאת, תפילת הישר, שזה כאילו הצד שכבר, זה נוגע לזה שבסופו של דבר האדם יוכל זה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, ככה מתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואני נראה לי שכבר אתם, אין לכם כוח שאני אפתח את הרעיון הזה יותר, אז אנחנו בסך הכל הסברנו את הפרק הראשון של נתיב העבודה, אבל באמת זה היסוד של עבודת התפילה במערל, ויש לזה הרבה הרבה פירוטים בהמשך הפרקים. אז בואו מבחינת, כשאנחנו נגרשים להתפלל, כן, אני במשך היום יש שלוש תפילות, אז אני מחליט, תפילה אחת פעם אני מתפלל במצב רוח של הרמב״ם, תפילה אחת במצב, בתפיסה של הרמב״ם, ותפילה אחת במערל, כן, אז מה זה, איזה חוויה צריכה להיות כשאדם בא ומתפלל כמו המערל, אז החוויה צריכה להיות שעם כל זה שבן אדם מרגיש, יש לו מלא הצלחות, ומלא כישרונות, ומלא דברים מופלאים, זה אין לזה שום קיום, אין לזה שום ערך, ואין לזה שום מקום, אם לא, שהוא יבין את הדבר הזה שיש את האחדות האלוקית, שהוא חלק מהדבר הזה, ורק זה מה שנותן, ורק כפי כמה שהוא מתאים את עצמו למלכות הזאת, לאחדות האלוקית הזאת, זה מה שיכול עוד איזושהי דרך להמשיך לקיים את הדבר הזה, ולא רק לקיים, אלא לתת חילים ועוצמה וכפל כפליים של הצלחה בכל מה שהוא נוגע, אבל הבסיס צריך להיות הכלום ניקיות, החיסרון שיש עם ללא זה שאתה מקבל עליך את המלכות של השם. והמהר"ל באיזשהו מקום, באחד הפרקים בהמשך הוא אומר, שיש משהו בתפילה שהיא יותר מיראת שמיים. כלומר, ביראת שמיים, אומר המהר"ל גם, זה איזושהי מדרגה כזאת שהאדם מבטל את עצמו, או מקטין את עצמו מול הנוכחות האלוקית, ולא מעיז לעשות שום דבר מול התוכנית של הקדוש ברוך הוא. אבל ביראת שמיים זה עוד כביכול שני צדדים. ביראת שמיים עוד נשאר הדבר הזה, יש את הגודל האלוקי ויש את הקטנצ'יק אני שאני קטנצ'י. בתפילה אומר המהר"ל, אתה צריך להרגיש שאתה כולך קנוי לקדוש ברוך הוא, כביכול אין, אתה צריך לחזור לנקודת ההתחלה, לשורש, לנקודת האחדות הזאת, זה העבודה של התפילה לפי שיטת המהר"ל. שבוע טוב ומבורך.